רוצה. יש לכם שולחן ארוך, יש לנו בורה, סימן שין וב. אני לא אמור לדבר יותר מ-40 דקות, זו הכוונה. אני לא אוהב להאריך. כמובן שההלכה זה בעיקר לימוד עצמי, שיעורים זה רק לעשות סדר קצת, מה שאפשר. טוב, שבת אנחנו עוסקים באופן טבעי בדברים שאסורים. כשלכל האיסורים יש מטרה, שזה זכות יום השבת, כששת ימים, נשמה יתרה, כל הדברים מעין עולם הבא, כל מה שיש לנו בשבת. וישעיהו הנביא כבר היה מותרן מזה שאנשים, בכל הרבה תחומים, על זה הוא גם מתלונן שחרב בית המקדש, שאנשים מקפידים על המצוות אנשים מלומדה, כמו שהוא קרא לזה, נניח נושא שבית המקדש, מקריבים קורבנות ומקיימים את כל המצוות כהלכתן, אבל הנקודה המרכזית הפנימית, שזה עבודת השם ויראת השם ובין על חברו, ואיסורי עושק מתעלמים מזה. זה גם קרה עוד פעם בחורבן בית שני. בית שני זה אפילו יותר, היה יותר בולט. חז"ל הרי אומרים שדבר זה על מה עבדה הארץ. זה פסוק על בית ראשון, למחסים בבית שני. דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכים ולא פרשוע, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, נזבה מתורתי, ולא הלכו בה. זה כמו אומרת שלא ברכו בתורה תחילה. והמהר"ל מדבר על זה הרבה, שהרבה פעמים אנחנו מפספסים את הנקודה הפנימית, שהיא בעצם הנשמה של אותה מצווה, של אותה הלכה שאנחנו מקיימים. אנחנו פה דיברנו לקראת עשרה בטבת, מה שהפוסקים אומרים, שאם אדם צם, יש תעניות ציבור, הוא צם, הוא אפילו תענית אחיד. אבל מעבר נקרא זה העניין הטכני של לא לאכול, הוא לא עשה כלום, לא עשה חשבון נפש, הוא לא זכר על מה ולמה הצרה הזאת באה לנו, אז אומרים הפוסקים, הוא תפס את התפל והניח את העיקר. כלומר, צריך לזכור, גם אחרי שאתה מקיים את כל ההלכות, את כל פרטי מדקדוקן, יש דברים יותר מהותיים. עכשיו, בגלל שזה דבר מהותי, זה לא נכתב בתורה. יש משפט אחד בתורה, זכות יום השבת לקדשו. אבל כל ההלכות שאנחנו נראה פה, זה לכאורה דרבנן. היום דיברנו עם שורדתי על הדרבנן. אבל זה לא תקנות חכמים. שישעיהו הנביא, 1,000 שנה אחרי מתן תורה, אמר, רגע, שכחתם להגיד לכם, אין דשים, סימן שינבא, ואני אתן בגד. כן, שיהיה הנביא לא אומר, שכחתי להגיד לכם, או לא נאמר לכם שאין דשים שבת רגליך, זכות רפציך ודבר דבר, וקראת לשבת עונג. זה לא שישעיהו תיקן את זה בשלב מאוחר, אלא ישעיהו הגמרא אומרת, גם לגבי חזקאל עם הקונים, אמר, אם אתם לא מבינים, אז אני אגיד לכם. אבל כל בר דעת מבין ששבת זה של הדיבוכה, לא כדיבוכה בחול, חפציך אסורים, והילוכך לא בשבת כבחול. זאת אומרת, זה לא תקנת חכמים, שחכמים הוסיפו בגלל שאנשים נכשלו בחיתוי גחלים, אז אמרו, יש איסור השעיה, אנשים הוציאו חפצים מרשות לרשות, אז גזרו מוקצה. לא, זה דברים שבמהות של השבת, רק אנשים הלכו יותר על הדברים הטכניים, הפורמליים נקרא לזה, לא התעסקו במהות, אז לכן באים חז"ל ואומרים, את זה מותח לדבר, זה אסור, זה מותח ללכת, זה אסור, אבל צריך להבין שבעצם יש פה דאורייתא. רק חז"ל מפרשים אותם, כלומר זה לא תקנה, אלא זה פרשנות. אז אם מישהו ישאל את עצמו סימן שינבב, הוא דרבנן. אבל באמת זה דאורייתא. רגע פותח סוגריים בהרבה הרבה דוגמאות, יש איזה חתם סופר על פורים. החתם סופר אומר שפורים הוא מדאורייתא. איך אפשר להגיד? הרי פורים לא כתוב בתורה. הגמרא הרי שואלת, איך אפשר לתקן פורים? הרי אסור לנביאים להוסיף דבר מהתורה. ומה אומרת? קל וחומר. אם מאבדות לחירות בפסח, אומרים שירה, קל וחומר ממוות לחיים. קל וחומר אומר החתם סופר, זה אחד מידגי מלמידות שהתורה נדרשת בהם. כלומר, פורים זה דאורייתא. נכון שהתורה לא אמרה את פורים כי זה לא היה, אבל העיקרון של פורים, להודות, לאלה לשבח, הוא דאורייתא. היישום אומר החתם סופר, שלח מתנות, שלח מנון, דת לבנים, בסדר, דרבנן. אבל הוא אומר להלכה, מי שבפורים לא עשה כלום, ביטל מצד עשה מהתורה של פסח, של כמה חומר מפסח. אז גם פה, אם אדם יגיד, אני לא מחמיר בדרבנן, אני רק עושה את החובה דאורייתא בשבת, אני מקפיד כל הלמיתות הטובות מלאכה וכל הלמיתות הולדות בערך. שאר הדברים, אני מדבר דיבור חול, אני הולך הילוך של חול וכו'. הוא לא רק ביטל את סימן שנווה ואת תקנת דשאי הנביא, הוא ביטל את התורה, כי התורה אמרה זכות יום השבת לקדשו, לא קידש את השבת, הוא לא זכר אותה. אז נכון שאת הפרטים הוא לא שמע לדברי חז"ל, אבל במהות זה דאורייתא. למה זאת, אם מישהו מטלטל מוקצה, הוא עבר דרבנן. אולי לפי הרמב״ם לא, כי הרמב״ם אומר שזה גם חלק מהאווירה, אבל אם אדם אישה קירה על גבי קדרה, על גבי קירה שאינה גרופה ואינה כתומה, הוא עבר דברי חכמים. אבל אם הוא לא עשה איסורי תורה, הוא לא עבר דאורייתא. אבל פה הוא בעצם עבר דאורייתא. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו לפעמים עושים את החלוקה הזאת בין הדאורייתא לבין דרבנן, להבין שלא פעם חכמים ממש נוגעים בדאורייתא, מפרשים את הדאורייתא, לא רק מוסיפים, אלא מסבירים לך מה זה שבת. וכמו שמעתי, למי שלא הבין. פעם מישהו בהלצה אמר ששולחן ערוך הרי אין הלכות שהן לא נהגות למעשה. אין הלכות בית המקדש, בית הבחירה, אמצעות להיות בארץ וכו', כמעט. אז אמרו ככה בבדיחותה שגם אין בשולחן ערוך מצווה להיות ענב או להסתפק ממועט, כי זה לא נהג היום. אז למה באמת ברמב"ם יש הלכות דעות. למה בשולחן ערוך באמת אין הלכות דעות כמו ברמב"ם? כי השולחן ערוך אומר, זה אני לא צריך להגיד. זה טורף היהדות. זה, אם אתה לא ענב, אתה לא יהודי. השולחן ערוך אומר לך איך להתנהג כיהודי, אבל המהות שלנו זה הדברים האלה. אז לכן התורה והדאורייתא כבר לא דיברו ישירות על כל הדברים האלה, אבל אין שום ספק שגם בזמן משה רבנו, שהתורה ניתנה עוד לפני ששעה הנביא בא ואמר, עידה שמי שבת רגליך, אז גם בזמן משה רבנו, לא הלכו הילוך של חול ולא דיברו דיברות של חול וחפציך אסורים. תמיד זה היה אסור, רק זה לא נכתב, כי התורה, כמו שמעתי, לא תכתוב דברים שהם במהות שלנו. כמו בתחום אחר לגמרי, שבתורה אין כמעט, יש רק רמז לעולם הבא. אמר על הרבה דנים בזה, מה, העולם הבא זה השכר אמיתי. אין את זה בתורה. כי זה המהות של התורה. זה לא צריך לכתוב, זה כל בר דעת מבין שהעולם הזה דומה לפרוסדור, ועולם הבא לתרקלין, מה יש לכתוב? לכן שלא נקל ראש חלילה בדברים האלה, ולא כל פעם לעשות חשבונות, רבנן אסור לא אסור, אלא להבין את המהות של התקנות האלה. טוב, אז נראה פה את סימן שינבב, אני מבין שאולי לכל המשוחן ארוך, זה אני אקריא חלק, נמצא חפציך. אנחנו שומעים את זה במה ידידות, בזמירות לשבת, חפציך אסורים, וגם נחשב חשבונות, יורים מותרים, שדך הבנות, ותינוק למדו ספר, זה הכל. שולחן ערוך, סימן שינבב. על סמך הסימן הזה, הדברים נכתבים. אם תשים שבת רגליך, כן, בסוג שישי הנביא, נמצא חפציך. חפציך, שלך הפרטיים. אומר שולחן ערוך, חפציך אסורים, אפילו בדבר שאינו עושה שום מלאכה. כן, חפציך הכוונה רצונותיך. שאתה מתעסק באינטרסים שלך, למרות שאתה לא עושה כלום. כמו שאמרת, אתה לא עובר על שום למתת אבות מלאכה. עצם ההתעסקות בחפצים האסורים, כגון שמעיין נכסיו, לראות מה צריך למחר. מעיין, זה לא בבית שהוא חושב, ערעורים מותרים, למרות שזה לא רצוי. יש משנה, יש ברטה מאוד יפה שאומרת שבירושלים, בזמן העלייה לרגל, היה זה בית של תרדות, לא זוכר את הביטוי שם. מי שם מוטרד, אמרו לו, תעשה טובה. שיש שם, תגמור עם התרדות שלך, תחזור. שבת אנחנו לא תרודים. אז גם למרות שאירורים מותרים, זה לא מן הרצוי. דיברנו הבוקר, שש ימים תעשה מלאכה, וכי אפשר למלאכה שתעשה בשישה ימים. אלא שבת, ראה כל מלאכתך עשויה. אדם השבת מסיר דאגה מליבו, לא חושב על כלום, אבל לא עשרים את המחשבות. פה שומר לעיין, כוונה לראות. אדם יש לו עסק, יש לו שטח חקלאי, הוא בונה בית, מסתובב שם מתוך כוונה לעין בחפציו, לראות מה צריך, מה לא צריך, לא עושים את זה. כלומר, לא הולכים לשם. בבית לחשוב, אין מה לעשות. הרב מדרך עלי אומר שבאותה מידה אסור גם מסתכל בחלונות ראווה. כי חלון ראווה זה חפציך, אדם מחפש איזה דבר שרוצה לקנות. או להסתכל, יש כל מיני מדורים בעיתון, בעיתונות, מדורים כאלה כלכליים, איפה כדאי לחסוך, ולאן כדאי לנסוע, ומה כדאי לקנות, מבצעים וזה, לא לקרוא את זה. עלוני שבת, עוד דבר טוב שקרה עם הקורונה, שהם קצת נרגעו, מה שנקרא עלוני שבת, אבל מה שמכונה עלוני שבת, הרי זה דפי פרסומות. ממה הם חיים כל העלונים האלה שמוחלקים בחינם? זה פרסומות. ויש עלונים שיש יותר פרסומות מאשר דברי תורה. לפי הרב אליהו, עם רוב הדף, הוא ענייני כלכלה, מסחר, זה מוקצה. כדפים האלה הם מוקצה. אם יש לך עיתון שיש שם מדור כלכלי, זה מוקצה. אתה לא נוגע בנייר הזה. זה כמו שטרות, כמו צ'קים. כן. בדיוק, זה אותו דבר. עכשיו, להסתכל, זה בדיוק מה שאמרתי לעיין. אם על הדרך, אתה פותח ספר ואתה רואה שהמחיר שלו, אתה רואה איזה בגד, בסדר. לעיין הכוון לעשות פעולה, פעולה אקטיבית. כשאתה עומד ליד חלון רבה ומסתכל, האדם פותח את העיתון מהמדורים הכלכליים. אבל אם זה ככה, כמו שאמרתי, עלון פרשת שבוע, שבאמת יש שם הרוב דברי תורה, ולמטה שזה פרסומת, אז אתה לא יותר מדי מתבונן שם, אבל בסדר, זה עובר מול העיניים, זה בסדר. לעין הכוונה לעשות איזושהי פעולה אקטיבית שגם דובר על משהו שהוא ניכר. אם זה לא ניכר, שוב, רצוי, שום דבר. אבל אם אדם הולך לטייל בשבת ורואה באוטו שלו איזה תיקון שצריך לעשות שם, ואולי הלך במטרה לראות את זה, בסדר, רע, עבר לו בראש, אני צריך לטפל בזה, יום ראשון לטפל בזה. אבל לא פעולה אקטיבית שאדם הולך לשדות שלו וכו'. כן, אז אמרנו, מעין נכנסה לראות מה צריך למחר, או ללך לפתח המדינה, כדי שמהר לצאת בלילה למרחץ. כן, דברים שאסור לעשות בשבת, אדם בשבת הולך לקצה העיר, כדי להגיע לתחנת אוטובוס שמנה רוצה לנסוע, שוב, כשזה ניכר. הפוסקים אומרים, אני לא אומר מה רצוי. אם יש לו איזה בית כנסת בקצה העיר, שהוא מעדיף להתפלל שם ערבית, והוא קורא שהוא מתפלל שם. והמחשבה שאני אתפלל שם, כשם נפגוש מישהו, אני צריך לעשות איתו איזו עסקה, זה לא אסור, כי זה לא ניכר. אבל אם ניכר שהוא נימד בתחנת אוטובוס, מחכה ששבת יצא, אז זה ממש חפציך, וזה ניכר, זה דבר שאסור. וכן, כמו שאמרנו, אין מחשיכים על התחום לסחור פועלים, או לטייל למצוא סוס, או ספינה, או קרון לצאת בו. טוב, זה חפציך אסורים. כן, תראו פה במשנה ברורה, מי שיש לו, כמו שאמרתי, דווקא אחד דמין כרמילתא, כן, שהדבר ניכר. נגון שעומד אצל שדהו, הצריכה חרישה, קצרה וקרה יצא בזה. כן, אדם הולך לשטח אדמה שלו, מסתכל איפה צריך לחוש, לקצור, לזרוע, הולך לאתר בנייה, זה מאוד מאוד מצוי ביישובים כמו שאני גר, שאנשים בונים בתים, שבת זה כיף ללך לטייל לראות את ההתקדמות של הבנייה, ואז אתה מגיע לאתר בנייה, אתה מתחיל לחשוב, פה צריך את זה, פה צריך את זה, פה צריך את זה, זה ניכר. מה פתאום אחד שבונה הולך לאתר בנייה של הבית שלו? כי הוא רוצה לראות מה צריך לעשות שם. זה אסור. אבל אם לא מנכר מילתא, הוא בכלל יראו בהשגה, דם אותה. כן, אדם, לא יודע איזה דוגמה יש עכשיו, אדם גבאי של בית הכנסת, וצריך לשפץ את בית הכנסת, והוא בא את תפילת מנחה, וכל מיני הוא חושב מה צריך לעשות בשיפוצים. שוב, זה לא רצוי, אבל זה לא ניכר. אני אגיד לו, אתה לא נכנס לבית הכנסת עד שאתה לא גומר את השיפוצים, כי כל כניסה לבית הכנסת היא מעלה לך מחשבות מה צריך לעשות, כי זה לא ניכר. כלומר, הפרנסה פה גם חשובה. עוד שם שוב, אם אותו גבאי מסוגל בשבת ננתק את המחשבות, לא לחשוב על הדברים האלה, ודאי שזה יותר נכון. טוב, אנחנו קצת נדלג. נעבור עכשיו לפסקה ה' ו'. נתחיל את ו' אולי. חפצי שמיים. כן, אמרנו חפציך. זה החפצים שלך פרטיים. חפצי שמיים מותר לדבר בהם. כגון חשבונות של מצווה, ולפסוק צדקה, ולפקח על עסקי רבים, ולשדך התינוקות להרס, או ללמדו ספר או אמנות. אומר, דווקא לדבר, אבל לא להזכיר סכומאות. ואז אומר הרמה, דבר מאוד מצוי. יש אומרים, אם המקום שנוהגים ניתן לקורא, מי שברך, נודר לצדקה או לחזן, דסו משבת לפסוק כמה ייתן, המנהג להקל. כן? כל העם ישבר אחים וכל המחירת עליות בשבת, דברים על כסף, דברים על סכומים. לא יודע אם זה הדבר הכי נכון, אבל עם ישראל יתרגל בזה, המנהג הוא להקל. למה? כי זה חפצי שמיים. זה כסף שרח לצדקה. אז עקרונית, שוב, כמו שאמרתי, זה הרצון של התורה. מותר בשבת... נכון. אבל כשעושים מחירות, אז מזכירים סכום. בכל אופן, כל מה שקרצון לחפצי שמיים מותר. עכשיו פה בדיוק זה תחום, אתם יודעים שיש את המושג שנקרא נבל ברשות התורה. כשאדם אומר, חפצי שמיים מותרים, פה אומר השולחן ערוך שזה כולל עסקי רבים. פקח על עסקי רבים. עסקי רבים זה עיריית אשדוד. מליאת עיריית אשדוד אחראית שיהיה פה כבישים ותחבור ותשתיות ומים וביר וזה. עקרונית, יש ישיבה של מועצת העיר, יכולה להתכנס בשבת, בלי לך לשבת ולדון, על פיתוח הכבישים, כניסה לאשדוד והרמזורים ולראות מה קורה. כי זה עסקי רבים. אבל כל בר דעת מבין שמות שזה מותר, אנחנו לא נעשה את זה. אבל עקרונית, אם יש באמת עניינים ציבוריים, הרבה פעמים יש בתי כנסת ש... לא מצליחים לצערנו להכניס את המתפעלים באמצע השבוע, אז בשבת הם מדברים על התקציב של בית הכנסת, על הוצאות והכנסות, ורוצה לעשות בחירות, יודע, כל מיני דברים שבאמת לא היה רצוי, אבל כל מה שזה עונה להגדרה של חפצי שמיים, זה מותר. ולכן במשבר אחים ומחירות עליות ממש מדברים על כסף וסכומים, כי זה חפצי שמיים. מה שבאמת אמרתי, לא בטוח זה דבר הכי נכון, החפצי שמיים, כן, פה מדובר בעיקר שזה נוחות, שכמו שאמרתי, יש איזה בעיה בבית הכנסת, יש גירעון תקציבי גדול, וחלילה הולכים לתק את החשמל, אז הגבה יבוא בשבת, באמצע אחרי התפילה, ויגיד חברותיי, כל אחד עכשיו מביא כך וכך סכום כזה וכזה בית הכנסת, אחרת מותר, כי זה נחוץ. אבל זה נכון, אם זה סתם... דיונים על התקציב שבית הכנסת זה מיותר. אני רק הערתי שכל הסיפור הזה של המחירות והנקיבת סכומים, הרב וינר כותב שבעצם זה לא צריך להיות, כי המעלה הגדולה ביותר של צדקה זה מתן בסתר, שלא ידעו מי הנותן ולא מי המקבל. כשאדם מקבל פתיחה בדוד מזמור בליל בימים נוראים, והוא מספר לכולם שהוא תרם סכום כזה וכזה, זה ממש לא מתן בסתר, זה מתן ב... ברש גלה, עושים את זה כי זה הדרך הטובה ביותר לגבות כסף מהציבור, אבל מצד האמת, היה צריך להגיד החפץ בעילום שמו, נתן סכום, יש כאלה צדיקים, לפעמים רואים כל מיני ספרים שכתוב, תודה, אנחנו מתפעלים, את החפץ, מברכים את החפץ בעילום שמו, שתרם סכום מגון לבית הכנסת, לישיבה, אבל צערנו אנשים... אז רק לא לראות בזה משהו לכתחילה, כל הנקבת סכום ושמות, אבל חפצי שמיים, זה דבר שהוא מותר. עכשיו, בדיוק, איפה עובר הגבול ללמדו ספר או אמנות? כן, פה שכן הוא אומר דבר מאוד נכון. משנה ברורה גם מביא, משנה במסכת קידושין, אדם חייב ללמד את הבן שלו לשוט, שלא יטבע בנהר, ואמנות. כל אבא צריך לדאוג שהבן שלו תהיה פרנסה, וזה מצווה. אז אם בשבת... בנו. אז אם בשבת אדם רואה... שנייה גילת. אם בשבת אדם רואה אחד שמלמד נגרות, אומר לו, תשמע, אני רוצה שמן שתהיה נגר, בוא, אני רוצה לסגור איתך, נתתם לעבד אותו, עם סכום, בלי סכום, אומר, השכנוח אומר, אל תסגרו על סכום, אבל בוא נסכן שביום שני נהיגה, כן, אתה פוגש מול הנהיגה ביום, באמצע השבוע, אבא פוגש, אומר, אני רוצה שמן שימד נהיגה, אני סוגר אותך, יום שני הוא מתחיל שיעור בשעה 4, מותר, כי זה מצווה. אז קודם כל נתת שיש מצווה ללמוד אומנות, שוב, עד כמה זה הדבר הכי נכון, אני לא יודע, אבל אם באמת אדם אומר, אם אני לא אדאג שלא אדבר בשבת עם אותו מורה אומנות, זה לא יצא לפועל, או זה יקשה עליי את ההוצאה לפועל, אז מותר, כי זה מצווה. כמו שיש מצווה ללמד את הבן תורה, יש מצווה ללמד אותו אומנות. או כמובן שידוחים ודברים כאלה, זה ממש מצווה. הלאה. פסקה ח', ערעור והסקה מותר. כמו שאמרנו, ערעורים מותרים. אדם יושב בראש, מתחיל לחשוב כמה הכנסות יש לי, כמה הוצאות. ערעור, עקרונית זה גם קריאה, למרות שכשאתה קורא זה, כמו שאמרתי, לא ממש קריאה של מדורים שהם מוקצה, אבל אפילו הסתכלות, אדם, אני יודע, דוגמה שאמרתי קודם, אדם רוצה לשפץ את הבית שלו, והוא יושב בסעודת שבת ומערער, הוא מסתכל על הקיר, הוא אומר, הקיר הזה צריך לצבוע אותו, וזה צריך, ערעורים מותרים, אבל, בכל מקום, אומר שכן רוך משום עונג שבת, מצווה שלא לחשוב בהם כלל, עזוב, תסיר דאגה מלבך, ובעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה, כמו שאמרנו, ששת ימים תעשה מלאכתך. זה מה שאני חוזר לדאורייתא, שבעצם זה הרצון של התורה. ופה שכן רוך אומר, אפילו דבר שחזל, שכבר כל אלה משל עשרו, הם התירו, אמרו, ערעורים מותרים, תימנע מזה. למה? אם זה מותר, איך אומרים, איך כתוב בירושלמי, המסעד ישר מביא אותו, לא דייך מה שעשרה תורה, מה אתה מחמיר? שכן רוך אומר, ערעורים מותרים, אז גמרנו, תן לי לערער בעסקיי. אז זו הנקודה שאמרתי קודם, כמובן שהתורה רוצה שבשבת תרגיש כל מלאכתך, כאילו כל מלאכתך עשויה, אז בהגדרות של חז"ל אומרים, דיבורים לא, ערעורים כן, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים, אבל אם אתה מבין מה התורה מצפה ממך בשבת, אז אתה מבין שאתה בשבת שוכח, אין טרדות, אין עסקים, אין ערעורים, אין שום דבר, רק תעסק בדברים הנכונים והמתאימים לשבת. משפט ידוע, אבל כדאי לדבר עליו, סעיף י"א, מותר לקנות בית בארץ ישראל מן העינו יהודי בשבת, וחותם ומעלה בערכאות. יש, גמר הדן עם זה בגיטין, אתה פוגש גוי, שהוא עכשיו הולך לברוח מפה, ויש לך הזדמנות עכשיו לרכוש ממנו קרקע בארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל, הורים הראשונים היא חשובה, השקולה כנגד כל התורה כולה, מותר. עכשיו השאלה, באיזה רמה מותר? לעבור, פה צריך איכשהו לחתום. אז הרימה אומר שזה בכתב שלהם, חידוש מעניין, זה לא הנושא שלנו כרגע, שאם אתה לא כותב בעברית, זה איסור דרבנן. מלאכת כותב זה רק בכתיבה רגילה. פה גם הראשונים אומרים שזה בעיקר אמירה לגוי, שהוא חותם, אני אומר לו, את רואה שם את הכסף, תיקח, זאת אומרת, לא ממש ממש עובר איסור תורה, אבל זה מעניין שבגדר חפצי שמיים מותרים, זה גם מסע ומתן, אפילו סגירת עסקה של קניית קרקע מגוי, בלי לעבור איסורי תורה, אבל זה דבר שהם מתירים אותו, זה תופעה מעניינת. סעיף י"ב, מותר להרחיץ בשבת על אבידה, אפילו דבר שאסור לטלטלו, כן? מצאת ארנק עם הרבה כסף, אתה בא בית הכנסת בשבת ואומר, מצאתי כסף, נכון, הוא מוקצה, אני לא אגע בו, אבל מצווה, מצווה להרחיץ על אבידה. שמה? לא, מצאת אותו ביום שישי, ובשבת יש ציבור גדול בית הכנסת, אתה מכריז, מצאתי אבידה, מצאתי טלפון, לא יודע מה, מוצא שבת יבוא, אבל עצם הדיבור הוא מותר, כי זה חפצי שמיים, זה לא חפציך. טוב, אנחנו נעבור לסימן שין זין. כמו שמעתי את הפרטי, אני מציע שכל אחד ימד לבד, אבל ננסה להבין את המהות. כן, המשך הפסוק של ישעיהו הנביא, אם תשים שבת רגליך, עשות חפציך, ודבר דבר. פה, חזן, שוב אני אומר, התורה, רוצים שהדיבור שלנו בשבת יהיה דיבור של קודש, לא דיבור של חול. יש ירושלמי ידוע, זה גם מסיעת ישרים יביא את זה, שבקושי התירו לומר שלום בשבת. אבא שלי, זכרונו לברכה, סיפר לי שהוא גדל בפולין, אז השפה מדוברת שם הייתה יידיש. כמעט לא דיברו עברית, חוץ מבתפילות, ובשבת הם הקפידו לדבר עברית, לשון הקודש, משתי סיבות. א', ששבת דיבורך שונה לשון הקודש, וב', בגלל שהם לא כל כך שתו בעברית, הם דיברו פחות. לא משנה כרגע, גלעד. לדבר דבר שלא דיבורך של שבת כדיבורך של חול. שוב, מה ההגדרות, איזה מילים, כמה מילים. אז יש פה שולחן אורך, יגיד, לא לתכנן משבת לחול. אבל אני חוזר מקודם שמענו קודם, כיוון שזה הרצון של התורה, שכל מלאכתך עשויה, אל תדבר, עזוב, מה אתה צריך לתכנן, תוכניות, מה יהיה, מה לא יהיה. חוץ שהקורונה לימדה אותנו שכל התוכניות השתנו תוך בידוד וחצי של בן אדם, הכל כבר, אנחנו לא יודעים לתכנן שלושה ימים מראש. ילקח אומר השכן ערוך, אסור לומר דבר פלוני, אעשה למחר, דבר דבר שאסור בשבת. מותח להגיד, מחר אני אדבר איתך, מוחותיים אני אלמד איתך חברותה, עד רבה. אבל לא, מחר אני אתקן, אצבע, אכתוב, אבשל, דברים שהם אסורים בשבת. או סחורה פלונית תקנה למחר, ואפילו, כמו שמענו בשיחה, דברים בטלים, אסור להרבות. כן, סתם פטפוטים. בשבת לפעמים יותר זמן פנוי. כשהם יושבים ומדברים, אז לראות שזה לא דברים בטלים, אלא דברים באמת שיש להם כיוון חיובי. טוב, פה הרמדאן, אנשים שהם אוהבים כל מיני סיפורים, טוב, נעזוב את זה. כן, פה המשנה ברורה אומר, אעשה למחר, סעיף קטן א', ודווקא עם הדבר שאסור לעשותו בשבת, ואפילו אם הוא רק יסון דרבנן. עכשיו פה אפשר לשאול שאלה, ואני רוצה לחדד את זה. יש לנו כלל שלא גוזרים גזרה לגזרה. חז"ל לא גוזרים גזרה על גזרה. יש מצבים שכן, אבל בעיקרון לא עושים את זה. עכשיו פה, הנה נתח את זה מבחינה הלכתית. האיסור לדבר דיבור של חול או דרבנן. המלאכה שהוא מדבר עליה דרבנן, נניח, אדם אומר, אני באמצע השבוע, איזה דוגמה של דרבנן אני אתן, אני אזיז את כל הארונות האלה, אני אזיז את צד ימין. עכשיו, לסחוב ארונות כבדים, איסור דרבנן, שתרחה. אז להגיד, אני אזיז את הארונות, זה גזרה לגזרה, כי להזיז ארונות זה דרבנן. לאיסור לדבר זה דרבנן. אז למה הפוסקים אומרים, אסור גם לדבר על איסור דרבנן? על דאורייתא אני מבין, אל תדבר על איסורי תורה, לנסוע, לבשל, לצבוע. אבל מה בא להגיד שאני מחר עושה דבר שהוא רק מדרבנן? יכול להיות זה גזרה לגזרה. אז מה אתם אומרים? למה בכל זאת זה אסור? שמה? בדיוק. כזה, תחשוב, כאילו כל מעשיך עשויים בשבת. גם להזיז ארונות שאתה לא אמור לעשות בשבת, אתה לא חושב על זה, לא מדבר על זה. נכון, זה לא עוד פעם גזרה ועוד פעם גזרה, זה עניין מהותי, בשבת תתרכז, נגיד, לצורה חיובית. בשבת אתה מתעסק עם השבת, עם הדברים שאתה עושה בשבת ולא שום דבר אחר. לא משנה אם זה דאורייתא או דרבנן, לפי איזה שיטה או משהו, זה בכלל לא. נכון, זה בדיוק העניין. טוב, יש פה דיון על דברים שמצווה, פה אומר שאולי זה כן מותר. טוב, עוד יש לנו פה דברים של העיקרון. כן, סעיף ו' מאוד מאוד חשוב. אסור לחשב חשבונות אפילו אם עברו. כן, הרבה פעמים קורה שאנשים רואים חבר שקנה נעליים, וואי, איזה נעליים, איפה קנית אותם? לא, שבת, לא, זו, קניתי כבר. כמה זה עלה לך? לכאורה מותר, כי אני לא הולך לקנות נעליים, זה עבר. אז אפשר להגיד, תשמע, או טוב, אני מישהו, תשמע, אתה רואה את הנעליים, קניתי, אני מבצע, ו... לכאורה לפי השכן ערוך, אסור לחשב חשבונות אפילו אם עברו, כלומר, אסור לך להגיד כמה זה עלה וכמה זה היה, כגון כך וכך הוצא את הדבר פלוני, ודווקא שעדיין שכר הפועלים אצלו. כלומר, אדם, הפועלים עבדו אצלו ביום חמישי, נגמר, ואז הוא צריך לעשות את החשבונות, כמה מגיע להם, עדיין לא שילם, אז יש זה נפקמינה. אבל אם פרם כבר, מותר. כלומר, אם הכל באמת מאחורינו, שילמתי, עבדו אצלי, מותר אני ללך לחבר, להגיד לו, תשמע, שבוע שעבר יוצא פועלים, נתתי להם 200 שקל, הם עשו לי עבודה כזאת וכזאת. כי אין לזה שום משמעות עתידית. ואז המקרה שאמרתי, לכאורה, אם אתה קנית נעליים, אתה יכול לבוא לחבר, סבר, תשמע, קניתי נעליים, עלו לי כך וכך. עבר. מה אתם אומרים, זה חלק? הדיבור הזה. זה שח לעבר, הכסף לא בידי, שילמתי, קניתי, חלק לגמרי. בדיוק. א', אתה לא יודע מה זה עושה לו. ככל שהוא בדיוק רוצה לקנות נעליים, ועכשיו הוא, לקבוע את הדיבור איתך, יעשה את זה. וב', העיקרון שאמרנו ש... אז זו, תראה, כאילו כל מלאכתך עשויה. יש פה עוד הערה, יש מחלוקת במסך כתובות בין בית שמאי לבית הלל, על מה שאנחנו אומרים, כצד ורקדין לפני הקלה, הקלה נאה וחסודה. אומרים בית שמאי, מדבר שקר תרחק. איך אתה עכשיו, אולי היא לא נאה וחסודה, אולי יש לה כל מיני מומים ופגמים שהיא לא נאה וחסודה. אז בית שמאי אומרים, תגיד קלה כמו צ'י. בית הלל חוקים, לא? נאה וחסודה, כי אומרים, נוגע לפה. אם אדם קנה מקח בשוק, קנה, נגמר, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו. אדם קנה שולחן, קנה, שילם, אתה אומר לו, אתה לא נורמלי, אתה קונה פה והיית קונה שם, לא, זה לא חכם, הוא כבר קנה, כבר שילם. תגיד לו, תשבחנו בעיניו, אדם יחיד שמתחתן עם מי שתגיד, איזה יופי של אישה מצאת ואיזה יופי לך, מה אכפת לך מיפה, זה לא עניין לך, תשבחנו. אז אני חושב שפה, למרות שאולי מבחינת השוב ההלכה היבשה של דיבורי חול, זה מותר כי זה כבר היה, אז קודם כל, אתה לא יודע מה יצא לשני, ב', תראה כל כאילו כל מלאכתך עשו ידיי, שילמת נגמר, מה אתה מתעסק עם כמה זה עלה? ג', הלכה כבית הלל, שאחרי שעשית משהו זה מצוין, ולא מתחיל לדון, היה, קניתי בזול, יכולתי למצוא יותר יקר, או כפי מתפתח דו שיח, מה, למה קנית, היית קונה שם, היית... זהו, אז... שלושת הסיבות האלה, למרות שהשכון הוא רוחמתי, זה לא רואה. ואני אומר שוב, בישראל דרבנן, חולום מרחיבים אותם. לא אומרים, חזל אסרו דבר כזה, חזל אסרו, תטל מוקצה, אל תטלטל דברים מותרים. לא, מותר מותר. לא יודע איך מה שעשרה תורה. ועל פעם שאנחנו מבינים את רצון התורה, אז בסדר, מותר. מותר להזכיר סכום מקח שהיה. אבל זה לא, זה לא הדבר הנכון יותר בשבת. זה לא, זה בטח לא מוסיף לאווירה וקדושת השבת. דבר אחרון, סעיף ח' ידוע, יכול לומר לחברו, לקרח פלוני אני הולך למחר. וכן מותר לומר לו, לך עם מי לקרח פלוני למחר. כן, אתה פוגש מישהו בשבת, אומר לו, נלך, זו המילה המדויקת, אני רוצה ללכת איתך מחר לירושלים. לכאורה, נגיע לירושלים זה בנסיעה. ואמרנו שאסור להגיד דברים שתלויים באיסור שבת, אסור לתכנן ולדבר, הרהורים מותרים. דיבורים לא, אתה לא אומר למישהו, מחר אני נוסע לירושלים. אז איך אתה אומר לו, בוא נלך מחר לירושלים? אז התשובה אומר השולחן ערוך, כיוון שהיום יכול ללך על ידי בורגנין. בורגנין זה מין בקטות כאלה. תיאורטית, אם בין אשדוד לירושלים, כל 70 ממש, 35 מטר, יש איזה מבנה, אז יש לנו רצף, מאשדוד עד ירושלים, ואין בה ללכת ברגל מבחינת תחום שבת, מאשדוד עד ירושלים. בפועל אין את זה. אבל מכיוון שיש אפשרות, אז הפוטנציאל ללכת מפה ברגל עד ירושלים קיים, אז אתה יכול להגיע לחברך, מחר אני הולך, מגיע לירושלים, לא נוסע. אם אתה אומר את המילה נוסע, זה חילול שבת, אז לא נדבר בשבת על חילולי שבת. ואם אתה אומר, נגיע, ניפגש, נהיה, זה מותר. שוב, להגיד שזה הדבר הנכון, נחות, לא יודע. אם זה דבר חיובי, אתה אומר לו, אני רוצה ללמוד איתך, אני רוצה לפגוש אותך, אני רוצה לדבר איתך, זה מותר. כלומר, מה שקשור להגעה ממקום למקום, זה לא בהכרח חילול שבת, לכן זה מותר. וככה אומר השולחן ערוך, וכן כל כיוצא בזה, שיש בו צד היתר לעשותה היום, יכול לומר לחברו, שעשינו למחר, מלבד שלא יזכיר לו שכירות. כן, איך אתה אומר למישהו, אני רוצה שנסדר ביחד את הספרה בבית המדרש. עכשיו, יכול להיות שאתה תשלם לו על זה. אבל יכול גם שלא, יכול שעשה את זה בלי שכר. וזה מצווה, אז אתה יכול להגיד לו. כמובן, לא תגיד לו סכומי כך וכמה תשלם. אז פה יש איזשהו, אפילו רוצה לקרוא איזה פרצה, שיקול דעת, שאם אתה אומר משפטים, שאתה יודע שהם התבצעו על ידי חילול שבת, ולא בהכרח. אתה לא מדבר עליהם במונחים של חילול שבת, מותר. עכשיו, שוב, שיקול דעת, אם זה לכבודה של השבת וזה נחות, אתה יודע, סדר בית המדרש חשוב, לבקר חולה זה חשוב. אתה אומר למישהו, תשמע, אני רוצה שתגיע ביום שני לבקר את פלוני החולה. עכשיו, ברור שהוא יישא אליו, אבל זה חשוב, זה ביקור חולים, זה אפילו מצווה. ואתה לא אומר את המילה טיסה, או אני רוצה לפגוש אותך ביום שלישי, כי יש לי משהו חשוב, נדבר איתך. ושניכם יודעים שזה אומר נסיעה. אבל לא אמרתם את המילה, ויש אפשרות תיאורטית לפגש ביום שלישי בלי לנסוע, וזה נחות, אז זה מותר. זה מסוג הדברים שאני חושב שהם הכי הכי חשובים בתורה בכלל ובהלכה בפרט, זה להבין ולפעול על פי ההבנה שלנו. לא רק על פי רשימת הסעיפים, מה מותר, מה אסור, אלא הבנה, לכן אמרתי שישעיה הנביא לא המציא פה שום דבר. הוא פשוט הגדיר, נאלץ. את מה שהיה צריך להיות ברור מאליו, אז לא הבין, אז אומר, דיבורים, הליכה, מחשבות, חפצי שמיים וכו', אבל השכל הישר שלנו, אפשר לסמוך עליו, לומדים את סימן שין ון שין זין, אבל מבינים מה התורה מצפה מאיתנו, לא חזן, מה התורה מצפה. תבדוק מה מידת הנחיצות שהמשפט שאתה הולך להגיד, האם המשפט הזה הוא לגיטימי, אתה לא מזכיר חילול שבת, זה חפצי שמיים, בסדר, תאים... לא צריך בכוח להגיד למישהו, בוא ניפגש ביום שלישי, אבל אם זה חשוב לך מאוד, ואתה מפחד שתשכח, או אתה כמו אמנות, אתה לא חייב לסגור עם מורה נהיגה בשבת. אבל אתה אומר, זה מאוד מאוד חשוב להישמש לימד נהיגה, כי זה ייתן לו, יעזור לו בחיים. והמורה הזה, אני כל פעם שכח לדבר איתו, ואני לא תופס אותו ולא זמין וכו'. רד איתו בשבת, בסדר. אתה עושה את השיקול, כי אתה מבין מה התורה רוצה. יש תמיד את המדרשים האלה על מלך שהורה לשרים שלו לעשות דברים, אז שר, שהוא נאמן ביתו, מבין כבר לבד, לא צריך כל דבר להגיד לו. כי הוא מבין את נפשו ואת רוחו ואת שכלו של המלך. גם פה המלך מלכי המלכים מצפה מאיתנו התנהגות ראויה בשבת. חז"ל, ישעיה הנביא סידרו לנו את זה, אנחנו מבינים, ובעזרת השם פועלים על פי זה. טוב, אלה הדברים. אנחנו בעזרת השם, החל משבוע הבא, אנחנו עושים לחודש שבט. נדבר על מצוות התלות בארץ. אני אכין דפים, זה כבר אין שולחן ארוך. נדבר על אורלן, את הרבי, תרומת ומעשרות, מעשר עני, שמיטה, איסור חדש, כל מיני שאלות שנוגעות.